אנחנו היום פותחים בסדרה שאני נוהג בערך כל שנתיים להעביר. זה נושא מאוד חשוב, מבוא לתורה שבעל פה. מה פירוש הדבר הזה, מבוא לתורה שבעל פה? זה עונה על צורך טכני. אפשר לומר שמה שאנחנו נעסוק בו זה בדברים פשוטים וטכניים לחלוטין, אבל הכרחיים. יש בכל ישיבה ומכון מיר בכלל זה ספרייה. והספרים מרובים. מה שמוגדר כספרי קודש, נגיד עד לפני 50 שנה, מאז מתן תורה, הודפסו בערך כ-80,000 ספרים. לא הרבה. ביחס לאומה שכל עניינה היה לימוד, 80,000 ספרים זה לא הרבה, אבל בשנים האחרונות אמרו לי שיוצאים כל יום שני ספרי קודש. פשוט זה אקספוננציאלי בצורה מדהימה. לא תמיד הספרים האלה שווים משהו, אבל הרבה פעמים יש גם ספרים טובים. ואם כן, האדם שבא ללמוד תורה הולך לאיבוד. הוא לא יודע, מרוב עצים הוא לא רואה את היער, הוא לא יודע מה הדרך. ולכן הדבר חיוני ביותר לקבל מה שנקרא מפה. מפה להתהלך בה, מפה דרכים כדי למצוא את ספרים, מה תפל, מה עיקר, מה קודם, מה מאוחר, מה שורש, מה ענף, ומה הם הסוגים השונים, מה שייך למה בכלל. לצערנו הרב, היום אנשים יכולים ללמוד לפעמים 15 שנה, 20 שנה, ולא לדעת דברים פשוטים ביותר בדבר הזה. כולל לא לדעת, מה שראיתי אצל אברכים ותיקים, שרבי יהודה זה לא רבי יהודה הנשיא, למשל. קטסטרופה, אבל זאת עובדה. יש אנשים שלא יודעים שרבי יהודה זה לא רבי יהודה הנשיא, יש כאלה שלא יודעים מה נכתב לפני מה, אם השולחן ערוך או המשנה ברורה. אז לכן יש צורך להיכנס לפרטים האלה, למרות שכל אחד יכול לעשות את זה לבדו, בספרים שהוא מוציא מהספרייה. זהו, זאת ההצדקה הפנימית לשיעור הזה, ומכאן ואילך אנחנו יכולים לגשת לדברים. אנחנו נשתדל קודם כל לדבר על הדברים באופן היותר כללי, ואחר כך ניכנס ליותר מפורט. שאלות? אין שאלות.
לרפואת אלחנן בן אילנה.
לרפואת?
אלחנן בן אילנה.
אלחנן בן אילנה, השם שלו רפואה של אמא. ובכן, אנחנו עסוקים, הספרות שאנחנו נעסוק בה, היא הספרות של התורה. כן? אנחנו לא נעסוק בספרות כללית, פילוסופיה, מדע, אומנות וכדומה. למה לסגור את החלון? איזה רעש?
יש אקדחה
מבחוץ. יש אקדחה מבחוץ. סתם. ובכן, אנחנו נעסוק בספרות התורנית בלבד. או הייתי אומר, כמעט רק תורנית, על כל פנים הספרות של עם ישראל לדורותיו. וכן, עלינו קודם כל לעשות חלוקה. חלוקה פשוטה שתצריך מעבר אל הלוח בזמן מה. אנשי האינטרנט מוזמנים להסיט קצת את המצלמה לכיוון הזה. יצוין שנס לפעמים יכול לקרות, ויש ברוך השם גירים. אנחנו עסוקים, כן, בלימוד הנקרא תורה. הלימוד הנקרא תורה מתחלק לשלושה, ויש עוד נושא אחר שלא לומדים אותו, זה התורה. התורה, אף אחד לא לומד את זה, זה משהו נסתר, עליון. איך קוראים לזה? המבנה של העולם. איך כתוב במדרש? הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, בא, עם פתח, כמו הידיעה, בתורה, הוא ברא את העולם. התורה הזאת של מעלה, אין מי שעוסק בה. אנחנו לומדים נגזרת של אותה התורה, אנחנו קוראים לזה תורה, זה מה שאנחנו לומדים. למשל, מה נאמר במסכת אבות? משה קיבל תורה. לא כתוב משה קיבל את התורה, כי את התורה הוא לא יכול לקבל, למרות שהקדוש ברוך הוא מצידו הוא מוכן, כן? הרי ברוך אתה השם נותן התורה. כלומר, ריבונו של עולם נותן התורה, אבל אנחנו מקבלים ממנה רק תורה. כלומר, צריך להיות מודע לזה שאנחנו לא לומדים את התורה במקוריותה. למשל, התורה הזאת של מעלה, היא כוללת בתוכה את הכל. כן? תמיד יש אנשים אומרים, דתיים אומרים את זה הרבה פעמים, יש הכל בתורה, הכל כתוב בתורה. תלוי באיזה תורה אתה מדבר, לא תורה שאנחנו לומדים. בתורה שאנחנו לומדים, אין כל הדברים שבעולם, בהכרח.
היא תורה חסרה. חסר בה
כל השאר. זאת אומרת, אנחנו לומדים בתורה, רק גילוי הרצון האלוהי כלפינו. נגיד את זה אחרת. אתה מכיר את המשפט המפורסם והפיוטי, העבר מעלי את המלח בבקשה. מכיר את המשפט הזה? לא. עכשיו, המשמעות של המשפט הזה, כשאני שומע אותו, יכול להיות שני דברים. יש דבר ודאי, אני נדרש להעביר את המלח. זה אני יודע. זה דבר יחיד שאני יודע בוודאות. כל השאר מסופק. מדוע הוא אמר לי את זה? אפשרות אחת זה שהמרק שלו תפל והוא רוצה למלוח. אני, יש לי גם יסוד להניח את זה, כי אני רואה שיש לו מרק ואני רואה שהוא טעם, והוא עשה איזשהו פרצוף ואמר לי, תעביר לי את המלח בבקשה. אז אני רשאי לשער שהמרק לא מלוח, אבל אין לי שום ודאות. יכול להיות שהוא התכוון למשהו אחר, רוצה לדעוק אם אני יודע לדבר עברית. יכול להיות שהוא רצה לראות אם אני משתמש ביד ימין או יד שמאל. יכול להיות שהוא לא דיבר איתי 3 ימים, והוא רצה לפתוח בשיחה. כלומר, הרבה דברים יכולים להיות באמירה הזאת. זאת אומרת, מה שמצידו של האומר, במקרה שלנו, של הקדוש ברוך הוא, זה נעלם. זה התורה. מה שאני כן יכול לדעת זה תורה. אז זה ודאי חסר. מסביר למשל רבי מנחם עזריה מפאנו, מגדולי
מה? העניין של כל הטעמים בעצם.
לא, גם הטעמים שאנחנו נותנים הם טעמים רלטיביים, זאת אומרת יחסיים. אנחנו מניחים, זה מה שאנחנו טועמים במצווה. זה כמו שאתה טועם גלידה. מה הטעם של הגלידה? אז הוא טועם את זה. כל אחד לפי הלשון שלו, לפי הרצפטורים שלו, טועם אולי משהו אחר. מה שאין כן, הטעם הפנימי של המצווה, בוודאי שאתה לא יכול להשיג. אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. יש התורה של מעלה, איך אומר רבי מנחם עזריה מפאנו? שמעתם רבי מנחם עזריה מפאנו? לא שמעתם? הנה, זה בשביל זה שיעור במבוא לתורה שבעל פה. רבי מנחם עזריה מפאנו היה מגדולי המקובלים באיטליה. וכתב ספר ידוע בשם עשר... מה? רבי מנחם עזריה, זה ראשי תיבות רמה, מפאנו. כן, ודאי. יש כולם אומרים מפאנו, למה? הם לא יודעים לקרוא. לא יודעים, לא יודעים שזה באיטלקית, שזה פאנו. אז רבי מנחם עזריה מפאנו, מסביר מה פירוש הביטוי משה קיבל. יש בארמית, אחת המילים בשביל להגיד חשיכה, זה כבל. כבל לליה, חשקת הלילה. אז מה זה משה קיבל? יחשיך. כלומר, עצם זה שהוא מקבל, זה כבר מצמצם. את אותה התורה של מעלה. יש החשכה מעצם העובדה שהוא מקבל. ואז יוצא שתורה שאנחנו לומדים איננה כוללת את הכל. מובן? למשל, אי אפשר ללמוד אפילו הנחיה רפואית אחת מהתורה. אם אני רוצה לדעת משהו ברפואה, מה אני צריך ללמוד? רפואה. זאת אומרת, הנה, לא הכל כתוב בתורה. אני רוצה ללמוד אדריכלות, אני הולך לבית ספר לאדריכלות. לא יכול ללמוד את זה מהתורה. במילים אחרות, התורה שלנו איננה כוללת הכל. אבל היא כן מלמדת אותנו משהו מאוד 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 חשוב, והוא מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. שזה דבר יפה. בסדר? אז זה מה שאנחנו לומדים, תורה. האם אי פעם ילמדו את התורה? אינני יודע. אגב, החלוקה הזאת בין תורה לבין התורה, היא חלוקה בלשון חזל, לא בתנך. בסדר? שלא תתחילו להקשות עליי כל מיני קושיות, כגון הפסוק, וזאת התורה ששמו משה לפני בני ישראל. כל מה שאמרתי כאן, ההבחנה בין תורה לבין התורה, זה בלשון חז"ל ולא בלשון תורה. בסדר? איך אני יודע שיש הבדל בין השפה שבה מדברים חז"ל לבין השפה של התנ"ך? הדבר הזה כתוב במפורש בתלמוד הירושלמי. לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד. בסדר?
עדיין לא הבנתי לך מה ההבדל בין שתיים.
לא הבנת את ההבדל בין התורה לבין תורה?
מה חסר בתורה שאין בה התורה?
מה חסר בתורה שאין בה התורה? הכל.
זאת אומרת,
אתה רוצה לדעת מה המבנה של מולקולת המים. אתה יכול ללמוד את זה בבית המדרש? לא.
שזה כתוב בתורה.
זה ההגדרה של התורה. מה זה התורה? זה המבנה של המציאות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. בסדר? זאת אומרת, התבנית הכללית של כל ההוויה נקראת בשם התורה. זה יש להגדרה. בסדר? אלא שאנחנו יודעים שיש בתורה שלנו איזשהו יחס פנימי אל התורה של מעלה. לכן זה גם נקרא בשמות מאוד דומים. בין, חוץ מה-ה שבהתחלה, זה אותן אותיות. תו, וו, רש, ה. שמת לב?
כן.
זה מאוד דומה, אבל זה לא אותו הדבר. בסדר? עד כאן זה ברור?
למה הקדוש ברוך הוא
נתן לתורה? כי מצד הקדוש ברוך הוא יכול לתת מה שהוא רוצה. ריבונו שלנו מצד כוחו האינסופי והבלתי מוגבל נותן כל השפע. אבל הוא גם יודע שהמקבל, הוא רק מקבל, הוא מצומצם. מובן? לכן יש הבדל בין התורה לתורה. כן.
אם נזכיר את התורה, נהיה אלוקים כאילו?
אפשר לומר, זה אולי קשור לאילו ידעתי והייתי. עכשיו, יש, המהר"ל מפראג גם מסביר את זה. משה קיבל תורה מסיני. בסדר, אז בדרך, אז משהו ירד. כן? משהו הלך לאיבוד. כן? אחר כך, ומסרה. יהושע. לא, דווקא אצל המהר"ל סרה, זה קצת אחרת. הביטוי מסר מראה על אובדן נוסף, כן? כתוב, משה קיבל, ומסרה. כשהוא מוסר, משהו הולך לאיבוד. יש הלכות שהשתקחו בימי אבלו של משה. אחר כך, יהושע, מה המשך?
לזקנים.
רגע, יש פה מחלוקת בין שניכם. אתה אמרת ויהושע לזקנים, ואתה אמרת ויהושע מסר לזקנים. מה האמת? במשנה שלי לא כתוב מסרה לזקנים. זה כתוב ויהושע לזקנים. לא כתוב מסר. אז מסביר המהר"ל, למה לא כתוב מסר? כי לא השתנה שום דבר. בין יהושע לזקנים לא היה אובדן. וזקנים? ונביאים. אין אובדן. ונביאים? מסרוה. זאת אומרת, עוד פעם יש נפילה. זאת אומרת, התורה שאנחנו לומדים היום היא הנגזרת של הנגזרת. כלומר, אנחנו לומדים את התורה במדרגתה השלישית, או אפילו הרביעית. לא, לא. כי אחר כך כתוב, קיבלו מהם, קיבלו מהם, קיבלו מהם. לא כתוב מסר. זאת אומרת, יש התורה כפי שאצל הקדוש ברוך הוא, מדרגה אחת, כפי שאצל משה, 2, כפי שאצל יהושע עד אנשי כנסת הגדולה, 3, כפי שאצלנו, 4.
זה סדרו של
המערב? פחות או יותר. זאת אומרת, מה שאנחנו מבינים, שהתורה כפי שאנחנו לומדים אותה היום, איננה התורה במקוריותה. זה עוזר לנו להסביר הרבה בעיות שיש. כן? הרי כתוב מפורש בספר תהילים, תורת השם תמימה משיבת נפש. והנה, אנחנו רואים שיש הרבה אנשים שלומדים תורה, והם לא מרוצים, אין להם סיפוק. אבל כתוב משיבת נפש. זה תורת השם, לא התורה שאתה לומד. מובן? כלומר, התורה שלנו כנראה איננה תמימה. מכיוון שאיננה תמימה, איננה מספקת את כל מה שהייתה צריכה לספק, ולכן אנחנו בצרות. עד כאן ברור?
מה ההגדרה של תורה?
מה ההגדרה של תורה? גילוי רצון השם אלינו. אולי באמת גם צריך להגדיר, בינתיים הסברתי יותר מה זה התורה מאשר תורה. אנחנו נגיע לפרטים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על התורה, איך זה נקרא בתנ"ך? זה נקרא בתנ"ך בשם תורת השם. בסדר? ותורה שאנחנו לומדים נקראת תורתנו. למשל, בספר תהילים, פרק א', קים בתורת השם חפצו, כלומר, מה האדם היה רוצה? הוא היה רוצה לעסוק בתורת השם. מה קורה למעשה? בתורתו יהגי יום ולילה. זאת אומרת, יש איזה נפילה בין החפץ לבין המציאות.
אפשר להסביר, כשהוא לומד את תורת השם, הרי הוא כבר קנה אותה
בהמשך
לתורתו שלו,
תורת דינית. מה שאתה אומר זה דברי הגמרא. לפני שעסק בה היא תורת השם, מי שעסק בה היא תורתו. זה תורה דילה. כלומר, יש איזה הפרש של זמן בין שניהם, זה הדילי, ובגלל זה הופך להיות תורתו. אבל זה לא סותר את הפשט. כלומר, מה שאתה אומר זה הדרש. הדרש הזה לא סותר את הפשט, שעד שהיא נעשית תורתו, היא בינתיים יורדת. זאת אומרת, מה שהוא מפנים, זה בסדר, זה שלו, אבל זה פחות מתורת השם. זאת אומרת, יש, כך, כי אם לא, אז היה צריך להיות כתוב, כי אם בתורת השם חפצו, ובה יהגה. למה חזר הכתוב על המילה תורתו? משמע שזה תורה אחרת. עכשיו תגיד, מניין לך? אני אוציא לך ג'וקר, המלבים אומר את זה. עכשיו כבר אין קושיות. מה, אם זה המלבים אומר, אז זה לא קשה, ואם אני אומר, אז זה כן קשה.
לא, פשוט רוצים לקרוא.
בסדר. בסדר. אה, מקור? אתה רוצה מקור? הלכה למשה מסיני. כן. רק שנייה. הרי חז"ל תקנו את הברכה נותן התורה. הרי תורה עם הידיעה. ועוד. במעמד הנתינה מסירה. כלומר, לכאורה הקדוש ברוך הוא נתן את כל התורה. אני התייחסתי לשאלה הזאת בקצרה עוד לפני ששאלת, זה היה במהלך השיעור, ואני לא מאמין שעדה הזאת לא, ששלחת את השאלה לפני כן. אני אמרתי שהקדוש ברוך הוא נותן התורה, זה נכון, אבל אנחנו לא מקבלי התורה, אנחנו מקבלי תורה. והראיה, שהרי המשנה אומרת מפורש, משה קיבל תורה, לא התורה. אז זאת אומרת, יש הפרש בין מה שהקדוש ברוך הוא נותן לבין מה שהמקבל, מקבל. כן, בבקשה.
יש יחס בין התורה לבין השכינה לשם
י'
קיבלתי?
לא הבנתי את שאלתך.
האם יש יחס בין התורה לבין השם י' קיבלתי או למושג השכינה?
האם יש יחס בין התורה לשם י' קיבלתי או למושג השכינה? אין לי שום מושג. הלאה. מה?
שאומרים תורת משה, למה מתכוונים?
תורת משה זה תורתנו.
כן. אבל הוא קיבל יותר מושלם. שהוא הביא...
כן, זה אבל, זה... אבל זה לא התורה.
לא.
הוא קודם כאן ואילך זה מדרגות של זה.
אבל זה תורתנו פלוס.
סירה.
תורתנו פלוס?
לא, לא. כשאומרים תורת משה, אם נדייק, אתה רוצה דיוק מדויק, מה זה תורת משה? זה התורה שבכתב. זה כינוי לתורה שבכתב.
מבחינת רצון משה... אני מניח, היה לו רצון להעביר כל התורה, כל מה שהוא ידע, להעביר אותה.
כן, השאלה הוא מסוגל. נכון, משה רוצה להעביר את הכל. השאלה אם אפשר. כי הרי כדי להעביר את כל מה שמשה קיבל, צריך להיות כמשה. ואין כמשה, לכן הוא לא העביר את הכל.
לא, אולי הוא העביר ולא היו מסוגלים לקבל? איך אפשר להבין?
זה בדיוק מה שאני אמרתי. כן. אז אם כך, אנחנו עסוקים, כפי שאמרתי, בלימוד שלנו בתורה. תורה, ניתן לזה הגדרה, בקצרה, ניתן הגדרה בלשון חז"ל ובלשון התנ"ך. ההגדרה של תורה בתנ"ך היא דבר השם. קוראים דבר השם, זה מה שנקרא תורה שאנחנו לומדים. הביטוי שהתנ"ך משתמש בו כדי לדבר על התורה זה דבר השם. אנחנו מדברים בשפה לא שפתם של הנביאים, השפה שלנו אומרת רצון הבורא. אותו הדבר. כן, רק שזה בעברית יותר מאוחרת. כן? התנ"ך אומר דבר השם, חז"ל אומרים רצון השם. כן, דבר השם, נכון. אל ירמיה, נכון, מה הבעיה? כל הנביאים לא ניתנה בהו, לא באו אלא להזהיר על תורת משה. כך אומרים חז"ל. זה נגזרות, ענפים, של תורת השם. של התורה, סליחה. אז מה, עכשיו, למה אני מדגיש את זה? כדי למנוע מאיתנו טעויות. לפעמים אני בשיעור הזה עושה דבר שלא עשיתי הפעם, כי רציתי לחסוך מעצמי כאב ראש. והוא לשאול את התלמידים, תגידו לי מה זה תורה. ואז הייתי מקבל בערך 15 הגדרות, כולן לא נכונות.
כולן?
כולן לא נכונות. ככה אני רגיל. כל פעם שאני מעביר את הסדרה הזאת, אני מקבל בערך 15 תשובות לא נכונות של מה זה תורה. אז פשוט רציתי לחסוך מעצמי. אבל על מנת שהדברים יהיו ברורים, אני בכל זאת אגיד לכם חלק מהדברים שאני שמעתי במהלך החיים. בדרך כלל התשובה הראשונה שאני מקבל זה דרך חיים. או התנהגות. או חוקים וכדומה. כל המחלקה הזאת של התשובות היא לא נכונה מסיבה פשוטה. דרך חיים, התנהגות, חוקים וכדומה, זה הגדרה של מצוות, לא של תורה. גם אני מביא שיעור. זה הגדרה של מצוות, לא של תורה. והרי תמיד במסורת שלנו יש הבחנה בין תורה לבין מצוות. נכון? אני חושב שאפילו שתפילת ערבית אומרים לא. תורה ומצוות, חוקים שאתם אותנו לימדת. אם כן, יש מצוות.
אפשרות אחרת. סיפור האומה. ספר עם סיפורים. זה הגדרה נכונה לתורה שבכתב, לא לתורה בכללה. יש כאלה שאומרים שזה... הסיפורים זה כתוב בספר התורה שבכתב. התורה שבכתב, אני לא שאלתי מה זה תורה שבכתב, שאלתי מה זה תורה. בסדר? תורה זה הגדרה אחרת יותר, הרבה יותר רחבה. תורה שבכתב זה אחד מהענפים של זה. כן? עכשיו, יש כאלה שאומרים מה זה תורה, זה החוכמה של הקדוש ברוך. כן? זה גישה שמוצאים אותה באוניברסיטה, וגם בישיבות לצערי הרב, איזה מין מחשבה שהתורה היא איזה מין תוכנת מחשב עליונה. מה? זאת אומרת שהתורה היא משהו מאוד 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 חכם. כנגד זה נלחם המהר"ל בכל כוחו בספר תפארת ישראל. כן. נכון. התשובה הנכונה היא דבר השם או רצון השם. עכשיו, יש פה, או אם כאלה שאומרים שזה מוסר, שהתורה היא מוסר. אם התורה היא מוסר, אז לא צריך תורה. כי עובדה שאפשר להיות מוסרי גם בלי תורה.
שאלה אם המוסר הזה מחזיק לאורך זמן.
וודאי שהמוסר ההוא מחזיק לאורך זמן. אתה רוצה הוכחה?
כן.
החילונים משלמים מס הכנסה והדתיים מרמים. אבל אני אגיד לך יותר מזה.
אז רק הדתיים מרמים.
נכון, עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו בנושא הזה. האם לפי דעת היהדות, אני שואל אותך שאלה של אינפורמציה, האם לפי דעת היהדות הגויים צריכים להיות מוסריים?
כן.
האם הגויים צריכים להיות מוסריים לפי היהדות? התשובה היא כן.
כן.
עכשיו יש לי שאלה נוספת, האם לפי התורה הגויים קיבלו את התורה?
לא.
לא. איך זה יכול להיות? איך אני יכול לבוא בתביעה לאדם להיות מוסרי, אם התוכן שאתה אומר שהוא המכריח את המוסר, חסר אצלה?
לא, לא, לא. למה אמרנו שמי שאין לו תורה הוא לא מוסרי? למה שהתורה היא מוסר, רק זה מוסרי? לא, זה לא רק. אבל בהחלט התורה נותן לו מוסר.
אז אם התורה מלמדת אותנו מוסר, וזה עניינה של התורה, כלומר, אם נאמר שזה הגדרה של התורה, אז ממילא תשאל השאלה, למה היא לא ניתנה לי כל באי עולם?
לא קצת.
אבל למה לא הכל? אלא מה? כנראה שהתורה... אגב, יש לי סתם קושיה. מי אמר את המשפט המאוד לא יפה דרך ארץ קדמה לתורה? חכמי ישראל אמרו. חכמי ישראל, ויקרא רבה. כן? קדמה דרך ארץ לתורה 26 דורות. אז אם קדמה דרך ארץ לתורה, משמע שהתורה היא לא דרך ארץ.
בשביל ישראל
היא
המוסר.
דרך ארץ
זה
מוסר?
דרך ארץ זה עבודה.
כן,
דרך ארץ
זה מוסר.
דרך
ארץ
זה עבודה, לא?
יש, הביטוי דרך ארץ מציין מספר דברים. גם מלאכה, גם מוסר, גם אישות.
כן?
אישות. כן. רגע, רגע, יש פה... סליחה, אתם הבאתם לי כבר את השאלה הבאה, אבל השאלה שלפני כן היא ארוכה ואני לא רואה את כולה. אז בבקשה להחזיר אותה למסך כדי שאוכל לקרוא אותה. כן. אתה יכול בבקשה, שמה אתה באינטרנט, בבקשה, להרים את השאלה של ניסן יואלי, כדי שהוא אוכל לקרוא אותה. אתה רוצה שאני ארד למטה? אלי, אלי גרון.
הוא יכול.
הוא יכול, הוא יכול. אלי, לא, עד שאתה תגיע זה כבר...
הנה.
אז חזר, חזר, לא. הלו. האם התגליות המדעיות הם עוד חלקים מהתורה? ובעצם כל מה שהאדם פועל, זה מראה כי הוא מסוגל לקרות יותר מאותה תורה, ואז הקדוש ברוך הוא מגלה עוד משהו מאותה תורה. וזה תואם את מה שאמרו חז"ל, שתינוק למד את כל התורה כולה במעי אמו, ומשנולד מלאך משכיח ממנו הכל. והוא בעצם משחזר את אותה תורה, אותו הדבר לגבי היכול של האנושות לחזר את התורה. אכן דבריך דברים נכונים, ניסן. שהרי אתה יודע שהתורה של מעלה כוללת את הכל. יוצא שכל דבר שמתגלה במציאות, הוא בעצם המשך של גילוי אותה התורה. יפה, תודה רבה לאנשי האינטרנט שדאגו לנו. עכשיו, ובכן השאלה הבאה. לכאורה, הרצון קודם לדבר, לדיבור, והסדר הקרונולוגי הפוך. התנ"ך קדם לחז"ל, ונוקט דווקא בהגדרה מאוחרת יותר. אהה, יפה. אני אחזור לשאלה. אני אמרתי שהגדרה של תורה היא בלשון חז"ל רצון השם, בלשון התנ"ך דבר השם. לכאורה, הדיבור הוא תולדה של הרצון. אז אם ככה, היה צריך להיות הרצון מופיע קודם, אחר כך הדיבור. תשובה, המושג רצון הוא מושג מופשט, תיאורטי. ואין בתנ"ך מושגים מופשטים. כלומר, בזמן התנ"ך הכל מאוחד. אני אביא דוגמה לזה. המילה רצון בתורה...
לא המילה רצון.
כן.
אבל המילה לב וכדומה...
כן, זה בדיוק העניין. זה מאוחד עם האיבר. לב. כן, אתה לא אומר רצון, אתה אומר לב. למה? כי זה המקום שבו הרצון בא לידי ביטוי. התנ"ך לא מכיר מושגים מופשטים. אני אביא דוגמה לזה. רבי חנניה בן הקשיא... אל תגידו קדיש. רבי חנניה בן הקשיא אומר... עכשיו, רבי חנניה בן הקשיא הוא חז"ל, לא? כן? כשהוא היה חי, קראו לו חז"ל שליטה. אז רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה, שימו לב לביטוי, רצה, זה ביטוי חז"לי. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, מפה לקחת את זה? אתה מבין פסוק, מישעיהו. ומה כתוב שם? השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. אז מה ההבדל בין שניהם? ואנחנו רואים פה הבדל מאוד ברור, ללמוד את ההבדל בין לשון חכמים ללשון חז"ל. רצה, בתנ"ך, חפץ. כלומר, חפץ זה התאחדות עם הדבר. זה כמו שהיום אנחנו קוראים לדברים חפצים. כלומר, הרצון בתקופה של הנבואה איננו נפרד מן הדבר שאותו הוא חפץ בו. לכן, לשאלתך יהודה, חז"ל כלומר, התנ"ך, מאחד מה שחז"ל מפרידים. ואחר כך כתוב, השם חפץ. מה אומר רבי חנניה? רצה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, והתנ"ך אומר, השם. מה ההבדל? הקדוש ברוך הוא זה מושג מופשט, פילוסופי. הקדוש שהוא הברוך, הטרנסנדנטי שהוא האימננטי. כלומר, זה מין הפשטה פילוסופית. זה לא מישהו שאני מכיר פנים אל פנים. מה אומר הנביא? השם, יש לו שם פרטי, אני פוגש אותו. וחפץ, לזכות את ישראל. מה זה לזכות? זה אינטרסנטי, כדאי לך, יהיה לך זכויות. מה אומר הנביא? למען צדקו. כלומר, לשם הופעת הצדק, זה ערך מצד עצמו. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. קודם כל, שימו לב הביטוי הרבה, שון ריבוי. התנ"ך לא יודע מה זה להרבות, הוא יודע מה זה להגדיל. זה משהו איכותי, לא כמותי. ירבה להם תורה ומצוות. יש הפרש בין התורה לבין המצוות, בין השורש לבין הענף. מה אומר הנביא? יגדיל תורה וידיר. כלומר, אין פה מצוות נפרדות מן התורה. זה מאוד, אפשר ללמוד מזה הרבה לגבי בכלל כל התנ"ך כולו. זה הרב ציודה תמיד היה מאיר על כך, שזה ההפרש בין לשון חכמים ללשון תורה. עכשיו, יש פה עוד שאלה, למה מתכוונים כשאומרים יהי רצון מלפניך? שאלה טובה, אבל למה זה קשור לעניין?
רצון.
רצון. יש הרבה. אני אגיד לך בקצרה, כיוון ששאלת כבר. אבל אני מבקש לא לשאול שאלות שהן סוטות מהעיקר של הנושא. אומרים ככה, יהודה בן תמה אומר, הווה עז כנמר וקל כנשר ורז כסבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. מה הוא מוסיף מיד אחר כך? יהי רצון מלפניך, שתפנה בית המקדש ובירב ימינו. אז יש פה שני רצונות. יש רצון אביך שבשמיים, ויש רצון מלפניך. רצון אביך שבשמיים, זה הרצון כפי שהוא אצל הבורא. ויש הרצון מלפניך, זה מה שמופיע לפנינו. יש הפרש גדול. כי הרצון של אבי שבשמיים, אבי שבשמיים רוצה גם את הרע. רוצה גם את הטוב, גם את הרע. יש לו חשבונות. אבל ברצון שבא מלפניו אליי, הוא אומר לי, עשה את הטוב, אל תעשה את הרע. זה הרצון מלפניך. אבל בכל זאת, זה יהיה רצון מלפניך. זאת אומרת שמעיד משהו על פניך. כן, בבקשה, אדוני, דבר נא. מה רצית? אוכל לעזור?
הרב אמר, משנה התנ"ך זה... משום חז"ל זה קול. שנשמע לפניו שזה בקבלת עצמו. ומשום התנ"ך...
חפצו,
שנשמע לגבי שמדע השפיע. תעזוב בבקשה להגדרה, לא הבנתי אותך עד הסוף. הרב
אמר שחזל אומרים, איזה זיקות, רצה אפילו לראות זיקות. זיקות כמו שעבורה אינטרסנטי, לאדם שזיקות, שזכה.
כן, יש אינטרס, כן, נכון, זה באמת לקבל. חפש למען צדקו זה על מנת להשפיע, נכון, אתה צודק, זה הבחנה נכונה. מה זה, הבדל תאומי, פשוט מאוד. כלומר, החוויה הדתית של אחרי הנבואה בנויה על אינטרסים. תקבל עולם הבא, תקבל בונוסים. שאחרי הנבואה, כן, תקופה של חזל, בנויה בעיקרה על האינטרס, אתה צודק.
כן.
לא הסברתי. אבל אני אגיד לך, למה החוכמה של הקדוש ברוך הוא זה הגדרה לא נכונה? בגלל שחוכמה אין לה שום קשר אל מי שמשכיל אותה. כמו שלמשל, משפט במתמטיקה הוא תמיד נשאר נכון, בין שיש כאלה שהבינו אותו, בין שכאלה שלא הבינו אותו. הנכונות של המשפט היא בגלל שזה כתוב בהוויה. כן? הקדוש ברוך הוא סידר מראשית הבריאה ששתיים ועוד שתיים זה שווה ארבע, בלי קשר לזה שיש אנשים שיודעים לספור או אין אנשים שיודעים לספור. אבל אם התורה היא דיבור, אז היא פונה אל מישהו. אם היא פונה אל מישהו, אז יש כתובת. זאת אומרת שהזהות האנושית שצריכה לקבל את התורה, היא חלק אינטגרלי של התורה עצמה. לכן היא ניתנת דווקא למישהו ספציפי. אם אתה ישראל, זה שייך אליך. אתה לא ישראל, לא שייך אליך. המוסר, האם זה הגדרה לא נכונה? מוסר, צריך להבין מה פירוש המילה מוסר כאן. כן? כלומר, פעם צריך להסביר, מה מטרת המצוות בכלל? למה יש מצוות בעולם? כן, אבל, כן.
מדברים על תורה.
כן. כן, כן. התורה היא למעלה מהכל. אבל תורה פונה לישראל. התורה לא פונה לאף אחד. כן. התורה אולי פונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסתכל בה. אז זה המדרש אומר, מה זה? הוא אומר, משל לאדריכל, שבונה בית, כמה פנקסאות וכמה דפטראות יש לו, שבהן הוא קורא, האח הוא עושה פשפשין, והאח הוא עושה גזוז תראות. בסדר? ככה הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם. יש לו מחברות, פנקסים ודפטראות. איך אומרים מחברת בערבית?
דפטר.
דפטר, נכון? הדפטראות, כן. זה בא מיוונית, האמת. כן.
אז אתה אמרת שמאז הנבואה אנחנו בעצם עובדים עם אינטרסים, מאז שפסקה הנבואה.
נכון.
אז המושג הזה לשם שמיים לא קיים?
לשם שמיים קיים, אבל לא כהנחיה לכלל. רוב הציבור בנוי לא על זה. בסדר? איזה הנחיה? חזל אמרו, וכל מעשיך היו לשם שמיים. תשתדל. כן? אבל לא כולם מסוגלים. עכשיו, אז אם כך אנחנו לומדים את התורה בתור פנייה של הקדוש ברוך הוא, אלינו. זאת אומרת, אם אני רוצה להבין איזשהו משפט בתורה, אני תמיד צריך להבין למי נאמרו הדברים האלה. אם אינך מבין למי נאמרו הדברים האלה, אתה תטעה בהבנה. אני אביא לכם דוגמה פשוטה. בהלכות עבדים. הלכות עבדים. הרמב״ם כותב, הלכה, מותר לרדות בעבדו הכנעני, כמובן הגוי, בפרך. כלומר, מותר לי, לא להתעלל חס וחלילה, אבל מותר לי להכביד על העבד הכנעני. מה שאין כן עם העבד העברי שאסור. עכשיו אמר, הרמב״ם מוסיף, ואף על פי כן, היהודים לא עושים את זה. למה? כי היהודים הם בני אדם, הם לא ברברים כאלה, הם טובים. והעבדים אפילו, והעבדים והשפחות אוהבים אותם עד כדי כך שהכתוב משתמש באהבת העבדים כמשל לאהבתנו את השם. כעיני עבדים על יד אדוניהם, כעיני שפחה אל גבריתה, כן עלינו אל השם אלוהינו עד שיחוננו. זאת אומרת שהיהודים הם כאלה טובים ואין אכזריות מצויה. מה? ככה הרמב״ם כותב. יש לך קושות על הרמב״ם בסדר, אבל אני מביא את הרמב״ם לא כדי שנקשה עליו. אני מביא את הרמב״ם רק כדי שנבין. את מה שאני רוצה, את העיקרון שהוא מביא. אחר כך, חקושות על הרמב״ם, תענה עליהם. עכשיו, הוא אומר, הרמב״ם ואין האכזריות מצויה בזרע אברהם, יצחק ויעקב, אלא אצל הגויים שהם אכזרים וכו'. עכשיו, יש לי, כשאני קורא דבר כזה, אני לא מבין כלום. אם זה לא בסדר להכביד עול, עד כדי כך שהיהודים לא מכבידים עול על העבדים, אז למה התורה התירה? ואם זה כן בסדר והתורה התירה, אז למה היהודים לא עושים את זה? מובנת השאלה? השאלה מובנת?
כן.
יפה. עכשיו, התשובה. התורה נתנה הלכות המתירות אכזריות מסוימת, דווקא לאומה שאיננה כזאת. כלומר, כל זמן שהעבדות לגיטימית, אם מוסד העבדות לגיטימי, זו שאלה בפני עצמה, אם מוסד העבדות לגיטימי, אבל התורה מתירה את העבדות, אז צריך שיהיה איזה שהם שיניים לחוק. אם העבד שלי יוכל לעשות ממני צחוק, אז לא תהיה עבדות. לכן צריך שיהיה לי רשות קצת לשפשף לו את האוזניים. אבל ברגע שהעיקרון קיים, ממילא הוא לא יהיה מיושם. מספיק שהוא קיים באופן תיאורטי. ואם פעם בהיסטוריה עבד ורבע יקבל איזה פליק, זה שווה. כי אז מוסד העבדות מתקיים כראוי. מובן? מה שאין אבל זה ברור שאם התורה הייתה ניתנת חס וחלילה לאומה אכזרית, נגיד שהתורה הייתה ניתנת לגרמנים, אז התורה לא הייתה מתירה את העבדות בכלל כנראה. זאת אומרת שכדי להבין מה שהתורה אומרת, אתה צריך להבין מי הוא, מהי הזהות האנושית שאליה הדברים האלה הופנו. וזה חלק אינטגרלי של התורה. אז יש לזה הרבה מאוד השלכות, כי אז צריך להבין מי זה היהודי. כי התורה אומרת ליהודי איך הוא צריך להתנהג, אבל התורה לא אומרת מי הוא היהודי שאליו היא פונה. אז זה לימוד בפני עצמו. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מהבית, לא מהרב. כן.
אני מקווה שהבנת את האור נכון.
גם אני?
כן, עולה שאלה. כן, כל נושא העריות, אתה לא אומר כמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ כנען.
נכון.
זה מעיד על המהות של היהודי, אלמלא הדבר הזה ניתן?
אתה שואל שאלה. יפה. אתה אומר, אם זה ככה, אז כל מה שכתוב בתורה, זה כנגד המהות שלנו. זאת אומרת, למשל, אם כתוב כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו, סימן שיש לנו נטייה לעשות. תשובה כן. ודאי, זו שאלה. כן. אני אומר, אתה רוצה שאני אגיד, תשמע, זה נכון. מה אתה רוצה שאני אגיד?
זה פשוט להבין, מה זאת אומרת?
זאת אומרת שיש יצר הרע אצל היהודים, נכון? והיצר הרע... כן, ודאי. יש לנו יצר הרע, מה זה בוכתה של יצר הרע? הגמרא אומרת שיצר הרע תוקף את ישראל יותר מהגויים. מניח את אומות העולם ומסיד את ישראל. כן.
כמו עין תחת עין.
נו.
אותו משקל.
נכון. למה נאמר עין תחת עין? נאמר לאנשים שבטוח לא יבינו את זה כפשוטו.
היה ראו לעשות.
כן, אבל גם הניסוח של התורה, עין תחת עין, נאמר לאומה שבטוח לא תבין את זה ככה. כי היה, מה היה מונע מאיתנו להגיד עין תחת עין כפשוטו?
עוד שאלה, לא יודעת, באינטרנט הוא דיבר על זה, התינוק במי אמו, איזה תורה הוא יודע?
התינוק במי אמו, יכול שהוא יודע הכל, התורה אפילו.
התורה?
יכול להיות. טוב. אני לא יודע, הם ישר. מותר שתהיינה לי השערות. עכשיו, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים, כן? בטבלה אשר על הלוח. תורה שאנחנו לומדים. אני יודע שהיום אנחנו מתקדמים בקצב אדיר, והשיעור הזה כנראה לא יחזור הרבה על עצמו, אבל הוא חשוב. אז יש הרבה יסודות שכדאי ללמוד. תורה שאנחנו לומדים מתחלקת לשלושה חלקים. הנקראים. תורה שבכתב, שבעל פה, ושל משיח. ג' תורות יש בידינו. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורה של משיח. עכשיו, אם נדייק עוד קצת, אנחנו נשים לב שבעצם זאת אותה תורה, אבל התחלקותה היא לפי הזמן. לפי הזמן. תורה שבכתב היא במהותה שייכת לעבר. כי ברגע שדבר כתוב, אז הוא כתוב, הוא שייך לעבר. נכון? תורה שבעל פה היא במהותה שייכת להווה. הדיבור נעשה תמיד בהווה. ותורה של משיח שייכת, אז מה נשאר? בוא נעשה אלימינציה. וואו, יחתם, חזקים. עתיד.
יש תורה של עתיד.
מה? זהו, כשהיא תתגלה, היא תהיה הווה. עכשיו, אותו דבר קורה גם לגבי תורה שבעל פה. התורה שבעל פה במהלך הדורות הולכת ונכתבת.
ואז היא הופכת להיות...
ואז היא הופכת להיות יותר תורה שבכתב. זאת אומרת, החלקים של התורה שבעל פה שנכתבים, הופכים להיות שייכים לעבר. יש לך עכשיו ספרים של תורה שבעל פה. כמעט כל הספרייה שלנו זה תורה שבעל פה. איך זה יכול להיות? בעל פה וזה כתוב?
אז מה שאתה לומד הוא ברובה, וזה מה שרלוונטי.
יפה, ויותר מזה, גם מה שעוד לא נכתב. כן? זאת אומרת, התורה בחיוניותה היא התורה הנאמרת, לא התורה שכתובה בספרים. ברגע שדבר כתוב בספרים, אי אפשר להבין אותו יותר. כלומר, אם רוצים שהתורה תשתכח, צריך לכתוב אותה. למה? אמר לי פעם...
רבי יהודה...
הנשיא, אתה
התכוונת. כל הסיבה שהוא כתב את זה, על מנת שלא תשתכח תורה. נכון.
נכון, יש פה סתירה גדולה. אז איך יכול להיות, לבריאות, איך יכול להיות שרבי יהודה הנשיא כתב? מה, הוא לא פחד שתשתכח על ידי זה? כן, הרי, לכאורה, הרי מאז שהוא כתב את המשנה, יש לנו ספרים בלי סוף כדי להבין את מה שהוא אמר. לפני כן, אף אחד לא כתב ספרים. עכשיו, צריך להבין גם ההיגיון של מה שאני אומר. אם אני מדבר איתך, אז אתה מבין מה שאני רוצה, ואם יש איזה אי הבנה, אני אתקן, ואתה תשאל שאלות וכו'. כלומר, המסירה בעל פה היא העשויה יותר מכל מסירה להיות נאמנת לכוונה. מה שאין כן, אם אפילו אני אשלח לך מכתב, ואני אגיד לך מה שאני חושב, אוטומטית תתעוררנה אצלך שאלות למה התכוונת. ואז תתחיל הפרשנות. ואז אם אתה תכתוב בעצמך פירושים, אחרים יפרשו את פירושיך.
כאשר אני ואתה מסכמים משהו,
כן.
אנחנו בסופו של דבר עושים חוזה כתוב. לפי שיטת הרב, היה צריך להיות בדיוק הפוך. מה שסיכרנו, מה שדיברנו, אז אנחנו מדברים.
נכון.
אז מה הקשר?
החוזה הכתוב הוא בדרך כלל רחוק ממה שאתה ואני מתכוונים. גם אם אנחנו עושים את כל המאמצים כדי שהחוזה ישקף את מה שאנחנו מתכוונים, בסופו של דבר, לחוזה הכתוב יש חיים עצמאיים. כלומר, הוא הופך להיות מסמך משפטי שהוא הקובע את ההתקשרות בינינו ולא מה שהתכוונו. למרות שאצל המשפטנים תמיד מחפשים מה הייתה כוונת המחוקק.
אני מדבר על מה כוונת הרב. הרב יכול אומר, מה שאתה כותב, בעצם א' זה עבר, עשה.
כן, נכון.
ובעצם מה שאנחנו מדברים זה בעצם מה שיקרה.
נכון.
אני יכול להבין את הרב שלא כותב ספרים בשלב הזה, אלא מעל פרטי שורים בעל פה.
נכון.
אבל בסך הכל הכללים, ברגע שאדם מעלה דברים על הכתוב, אז בעצם מקבע אותם כדי שאפשר ללמוד מהמעלה.
אני לא נגד זה, אבל זה כבר לא מה שהוא התכוון.
למה?
ברגע שאדם כותב, אז לכתיבה יש כאילו נטייה, יש כבר כיוון עצמאי.
אבל הניסוח יותר מדויק.
הניסוח הוא לאו דווקא יותר מדויק, הוא יותר גרוע. מדוע? בגלל שהוא מובן רק למי שמקורב לדעתו של הכותב. ברור? יש לנו היום המון ספרים, בין ביהדות גם מחוץ ליהדות. עתיקים מאוד. ואז כותבים דוקטורטים שלמים כדי להבין שורה אחת של מה שהם כתבו. רק אתמול, מישהו שלח לי מאמר במייל, מאמר שלם, זה המשפט הזה בכוזרי, בגט כפורת, שיש שבע אותיות שיש להם דגש קל. אז כולם שואלים על הרש. מה פתאום רש, דגש קל, דגש חזק, איפה מצאנו רש כזאת? ואז הוא שלח לי מאמר של 15 עמודים, שמישהו כתב רק על הרש הזאת. ברור? עכשיו, אם היית עכשיו נמצא עם מחבר ספר יצירה, או אם האסכולה הזאת הייתה מועברת בעל פה, מן הסתם לא היינו צריכים את המאמר של 15 עמודים.
אז מבחינה זאת, העיתונות של היום יותר רלוונטית מהתורה של לפני 100 שנה?
אין, נו, אל תהיה דמגוג.
לא, אני רוצה להבין, לכאורה, מה חשוב?
העיתונות של היום לא עוסקת בתורה, אבל השיעור בתורה הוא יותר רלוונטי מהכתוב. כן? הרי זה כתוב מפורש במסכת מנחות, מה שאני אומר. שמשה רבנו, כשהגיע למעלה, הקדוש ברוך הוא הכניס אותו לבית המדרש של רבי עקיבא. אז משה רבנו שומע את השיעור של רבי עקיבא, לא מבין כלום. חלשה דעתו. למה חלשה דעתו? אני לא מבין מה שאומר החכם הזה. עד שבסוף, תלמיד אחד שמה, מהשורה האחרונה, שאל את רבי עקיבא, רבנו, מניין לך? והוא ענה, הלכה למשה מסיני. ואז נחה דעתו של משה. אני, לפי פשט הסיפור, הייתי אומר בדיוק הפוך. הייתי אז צועק, זה לא שלי, נכון? היום מכניסים אותי אז לבית חולים משוגעים, כלומר, רבי עקיבא היום מי זה היו שחושב את עצמו משה. עכשיו, אלא הכוונה, מה שיראו למשה זה שההתפתחות של מה שנאמר זה המשך השורש שלו, זה נאמר. או במילים אחרות, אם רבי עקיבא מדבר, זה הלכה למשה מסיני. רבי עקיבא כותב, יש כבר סכנה שלא תבין נכון. כן. אז למה ניתנה תורה שבכתב? ולמה בכלל כותבים תורה שבעל פה? ואלה הם שאלות שצריכות להסיק אותן. אני עוד לא עניתי עליהם. כן, נכון.
ותורה של משיח נוזלת להיות תורה של בעל
פה? גם התורה של משיח הולכת, כן, וגולשת, נוזלת, עד שנהיית בסוף גם תורה שבכתב. כן.
מה?
מה זה תורת משיח? התורה עתידה להתגלות.
זה התורה בעצם?
לא, אנחנו גם נדבר על זה. אני עוד לא אמרתי איזה ספרים יש פה. כן? עכשיו, יש פה שאלה אם כן, אז למה תורה שבכתב נכתבת? למה תורה שבעל פה נכתבת? אגב, מי שנתן ביקורת על המצאת הכתב, היה לא פחות מאפלטון בספר הפדרוס, הוא אומר שהמצאת הכתב זה היה ראשית השכחה האנושית. גם גוי הבין את הדבר הזה. או כמו שאמר לי פעם איש עסקים, הוא אמר לי, לכתוב זה ההפך של לזכור. יש לך פנקס, הכל כתוב שם, אז אתה לא צריך לזכור. כן?
האם התורה תדע להתגלות?
מה?
התורה
תדע להתגלות. אולי. אין לי תשובות לשאלות האלה.
מה?
אין לי תשובות לשאלות האלה, שאגב נשאלו כבר 3 פעמים לפניך בשיעור הזה. טוב, כתבת כנראה. טוב, אז אם כך, נשאלת השאלה מה נכתב. אולי נאמר ככה. מהי תורה שבכתב בכלל? תורה שבכתב, צריך לדעת שהיא הייתה בהתחלה בעל פה. רק אחר כך היא נכתבה. כן? וידבר השם אל משה לכתוב. לא כתוב וידבר השם אל משה לכתוב. כתוב וידבר השם אל משה למור. אז יש שתי אפשרויות. או שלמור זה שם המשפחה של משה. יש סבירות. כן? שהרי גם אהרון ובניו נקראים בשם הזה. אבל... או שהכוונה כדי שיומר לאחרים, כן? וידבר השם אל משה, שיומר. אז מה עשה משה אחרי שהוא שמע את דבר השם?
אמר
אותו. אחר כך הוא כתב אותו. זאת אומרת, הכתיבה היא כבר שלב שני. הייתי אומר ככה, התורה שבכתב היא התורה שבעל פה ששייכת לכלל כולו. או שכבר שייכת לכלל כולו, אז אפשר לכתוב אותו. היא אותו חלק של התורה שבעל פה שכבר שייך לכלל כולו, אז אפשר לכתוב אותה. יש דברים, כשאני מדבר איתך, מה שאני מדבר איתך זה לא כמה שייך לחבר שלך. אז אי אפשר לכתוב את זה כמסמך לכולם, כי זה שייך רק לך ולא לו. אבל יש דברים שעם הזמן הפכו להיות מופנמים לאומה כולה.
אז אם... זה לבית השני ולכאורה אז כולם יודעים?
לא. יש דברים, לזבחה, כשאדם למשל פוסק הלכה. הפסק משתנה לפי השואל. הרבה פעמים. כתוב בשולחן ערוך, נכון, כתוב בשולחן ערוך, אבל השולחן ערוך לא כתב בשביל השואל הזה. זאת אומרת שיש דברים שהם כבר שייכים לכולי עלמא, יש דברים שהם תורתו הפרטית של איש פרטי, מגזר מסוים, משפחה מסוימת. ולכן אפשר לכתוב את זה. תורה שבכתב היא אותו חלק של התורה שבעל פה, שהיה ראוי להניח עבור הכלל כולו, ולכן נכתב. אותו דבר כתיבת המשנה על ידי רבי יהודה הנשיא. אומר הרמב״ם, היה צריך איזשהו מסמך מלכד לאומה. אבל לא עלה על הדעת שאנשים ילמדו רק את זה. היה ברור שהספר המשנה הופך להיות טקסט היסוד של הדיון בבית המדרש. אבל הדיון בבית המדרש, מתי התחיל? לפני כתיבת המשנה. כלומר, במהלך הדיון בבית המדרש גם כתבו משהו. אבל בלי זה, בלי בית המדרש, המשנה זה ספר החתום. אז מה עם הזוהר? אז בואו, אותו דבר לגבי הזוהר. כתיבת הזוהר היא איזה סוג של קטסטרופה. זה בגלל שהפסיקה הנבואה, אז היה צריך לכתוב. עכשיו אני רוצה רק, כיוון שיש לנו מעט זמן, אני רוצה פה רק לסמן את זה בו ב3 ספרי יסוד. תורה, הספר של התורה שבכתב הוא התנ"ך. הספר של התורה שבעל פה הוא המשנה. וספר היסוד של תורתו של משיח זה הזוהר. בסדר? כך שכאשר אנחנו לומדים כל ספר שהוא מהספרייה, אנחנו צריכים קודם כל לזהות לאיזה משלושת הצינורות האלה הוא שייך. האם הוא שייך לתורה שבכתב, תנ"ך? האם הוא שייך לתורה שבעל פה, משנה? האם הוא שייך לתורה של משיח, זוהר? אז זהו, השאלה היא, רמב"ן על התורה מה זה? האם רמב"ן על התורה זה תורה שבכתב או תורה שבעל פה. זה דבר שצריך לבדוק אותו. כן? תלוי גם, כנראה, זה משתנה כנראה ממפרש למפרש. יש ממפרשי התנ"ך שהם שייכים לתורה שבכתב, יש ממפרשי התנ"ך שייכים לתורה שבעל פה, לפי סגנונן והאופציה המיוחדת שלהם. נכון.
אז גם שייך לתורה שמשיח.
צריך לברר. אני לא נתתי תשובה. אני אמרתי שצריך לברר. עכשיו, זה מאוד מורכב הדברים האלה. עכשיו, השאלה היא, למה כל אחד ואחד מהדברים האלה ניתן? כלומר, מה המטרה של התנ"ך? כלומר, על איזה צורך התנ"ך בא לענות, על איזה צורך המשנה בא לענות, ועל איזה צורך תורה של משיח בא לענות. ואי אפשר לבלבל. כלומר, הרבה פעמים אנשים חושבים שזה ממלא את הפונקציה של זה, ואז מבלבלים. כן, מה אתה רוצה?
אני חושב שזה שאלה קצת בסיסית, אבל למה אנך נחשב גם לתורה שבכתב, בצורה של...
למה תנ"ך... למה אנך שייך לתורה שבכתב? כן, זה באמת שאלה, ויש מדרשים שאומרים, שטעות בידי אלה שחושבים שהנביאים אינם תורה. שצריך להבין למה. אנחנו נלמד את זה בזאת השם בשיעור הבא, בלי נדר. אנחנו נלמד את הפונקציה של כל אחד ואחד. בעזרת השם יתברך, אמן, כן יהי רצון. שלום. פם פללה, פם פם.